אוקיי. טוב, ישבתי אתמול, חשבתי איך נכנסים לדיון ברמב"ם. אז יש בגדול שלוש מקורות מרכזיים. יש ספר המצוות, משנה תורה ואיגרת השמן. כנראה שכל אחד דורש עיון בפני עצמו, זה דיון בפני עצמו. על איגרת השמן אני מדלג כי זה ארוך. יש לי איזה דבר אחד שאולי אני אגיע אליו, אבל לא משהו, כאילו לא ממש, אני לא אכנס ממש לשם. ואחר כך, כן, אחר כך זה מן הסתם מצמיח דיונים על היחסים ביניהם, מה היחס בין משנה תורה לספר המצוות, אם יש הבדלים, מה ההבדלים, למה הם כאן, יש כאלה שיגידו הרמב"ם המוקדם והמאוחר, נכון, כל מיני דברים כאלה. אז אני אתחיל מספר המצוות. יש לי איזה רושם עמום מדברים שקראתי של הרב שגר לפרק על הרמב"ם לפני שנתיים, אני לא קראתי את זה עכשיו, אני לא זוכר כמעט כלום. בכל אופן, זכור לי זה שהוא התמקד שם דווקא בספר המצוות, בגלל שהוא טוען שהוא מראש נותן תמונה שיותר עסוקה ב... אבל זה יותר דיון קונספטואלי מאשר דיון הלכתי.
מה, בספר המצוות?
בספר המצוות, כן. זה הגשר בין המקרא לחז"ל, זה עוד לפני כאילו שאנחנו מדברים על גדרים.
כספר שנכתב כהכנה, ספר המצוות הוא מסיימן של הרמב״ם מתאר את הרכיבים הבסיסיים של השיטה, את התמונה של...
ומשם, כן.
הפרויקט ההלכתי של הרמב״ם קשור לא כמו קודיפיקציה של ההלכה, אלא ביצירת תיאוריה של ההלכה. כן, זה ציטוט של אלברט
איינשטיין. טוב, אז ניכנס פנימה. כשעשינו פה את הקריאה, אז כבר עצמנו על כמה דברים, אני אחזור חלק מהם. קודם כל אני חושב שהדיון, התשתית שלו מונחת על דברי רבי ישמעאל. למה? אז קודם כל, קידוש השם זה מצווה מתרי"ג מצוות. זה אביי וזה הירושלמי, טוב, זה פחות רבי ישמעאל, אני חושב שזה נמצא ברטוריקה שלו, אנו מחלוקת על זה. בכל אופן, המושגים של קידוש וחילול השם, שהם המקום המכוננים של כל המערכת פה, והפסוק שעליו אנחנו, הפסוקים שעליהם אנחנו מתבססים, גם הלאו וגם העשה, שניהם נמצאים פה על הפסוקים, על הדרשה של רבי ישמעאל. בכל אופן הדיון מתחלק לשתיים, יש את הקידוש השם ויש את חילול השם, נעשה תת ולא תעשה סמך ג'. נתחיל בעשה תת, לא נקרא. בכל אופן יש, הוא כבר בפתיחה שלו מבסס את קידוש השם על, הוא מזהה את זה עם שני אלמנטים שלא ברור לגמרי מה היחס ביניהם. יש את פרסום אמונת הייחוד, את המוטיב של הפרסום שחוזר איזה שלוש או ארבע פעמים לאורך הדברים שלו, ויש את מסירות הנפש למות ביד אונס, כשלא ברור לגמרי כאילו מה היחס ביניהם. הם תלויים אחד בשני, הם מקיימים אחד את השני, יכול להיות שאם יתקיימו אחד ללא השני עדיין יהיה קידוש השם או שלא יהיה קידוש השם. זה כאילו עומד, מבחינתי זה עומד כשאלה כבר כשאני פותח את הדיון שם. בכל אופן אני פניתי יותר לפרסום, כי זה כאילו המושג החדש או המפתיע יותר כאילו אצל הרמב״ם. באינטואיציה זה מתקשר לפרסיה, כאילו לפרסיה שיש בדיון התלמודי. המילה פרסיה לא מוזכרת פעם אחת לאורך הדברים שלו בעשה ט', אבל כאילו מאוד נוכח. גם יש מקדש השם ברבים וגם הפרסום. מה זה?
ממש ברבים.
כן. זה מזכיר לי, כאילו, אני ניסיתי לחשוב מה קרה שם, כאילו. אם זה נכון שהפרסום כרוך בפרסיה, כאילו, איזה דרך הוא עבר מהגמרא עד לרמב"ם? אז זה מתחיל בזה שכשדיברנו על פרסיה בסוגיה, אמרנו שזה עובר, יש מעבר מדיבור על פרסיה כפונקציה של דבר שבקדושה למעבר לפרסיה כפונקציה של מלחמת תרבות, או שאני אקרא לזה ג'יהאד. כן, יש את זה, כמו זה מזוהה עם שעת שמד, כאילו יש, זה מייצר מערכות של אנחנו והם, ויש פה הם רגועים, הם קופים עלינו, ואנחנו הישראלים, אנחנו מתמודדים, אבל כאילו זה הופך להיות, כאילו הדיון הופך להיות ברבים, ואז הוא בעצם הוא חורג מהמסירות נפש של היחיד. שהפרסום יכול להיות איזושהי פרשנות לאיך זה קורה. כאילו, אני חושב שזה, שנוצר פה מהלך שאולי קצת עדין יותר. דיברנו על זה שבסוגיה יש ניסיון לקחת את ה, יש מגמה לקחת את קידוש השם ולהכניס אותו, כאילו, להפוך אותו להיות, הוא הופך להיות אימננטי במצוות. זאת אומרת, אי עשיית העבירה, חילול השם, כאילו, הוא אימננטי לעבירה עצמה. כאילו, הוא לא אפקט שלו, הוא לא משהו ש, הוא לא תוצר לוואי. שאצל הרמב״ם הפרסום הוא דווקא, הוא מרחיק, הוא מתרחק מהאימננציה. זאת אומרת, המעבר על עבירה הוא לא, קידוש, הוא לא חילול השם בעצמו, אלא יש לו אפקט פרסומי, אפקט כאילו, אפקט ציבורי, שאחר כך מייצר את זה. אני חושב שזה גם מתחבר לזה, למה שאמרנו על זה שקידוש השם הוא מצווה בפני עצמה. כאילו, כדי שהוא יהפוך את מצווה בפני עצמה, צריך להפריד אותו ממצוות אחרות. הוא לא יכול להיות חלק ממצווה או מעבירה אחרת. הוא צריך לתפוס איזה ישות בפני עצמו, וזה קורה כאילו על ידי הכריכה של הפרסיה בפרסום. עכשיו, זה וורט, נשמע לכם, לא נשמע לכם.
אז בסוף, אבל אם אתה שם כאילו את הנקודה, אז איפה לדעתך, מאיפה הוא יוצא?
הוא עושה שני דברים. הוא לוקח את הפרסיה, כאילו, הוא לוקח את הפרסיה והופך אותה לפרסום, ובזה אני חושב, מה שמאפשר לו לעשות את הדבר הזה, זה, או מה שמאפשר ומה שדוחף אותו לעשות את זה, זה שקידוש השם צריך להיות מצווה בפני עצמה. אני חושב שזה כאילו הדבר ש... זה, טוב, זה שאלה אחרת, אני לא יודע. לא יודע למה זה חשוב לו, כאילו, אני חושב שבגמרא המוטיבציה היא הפוכה. אבל זה, הוא כותב את זה מפורש, כאילו, בדיון שלו באביי.
אפשר...
לא, אני באופן כללי, כאילו, קראתי אחרת את כל הקשר של הדברים שלו, אחד מהקונטקסט המלא של תפיסות האמונה של הרמב״ם וכו'. כאילו, קשר לשאלה של מה מצווה ומה לא, זה כשנמצא כבר בשורשים, מה קורה מצווה ומה לא, אז אני פחות כאילו... כי לא יודע מה הסורך שלו לראות את זה כמצווה, או ככה קרה גם את הסוגיה, כאילו, למרות שזה מעניין שהוא קורא את הסוגיה, אגב. כשהוא קורא את, אגב, את הסוף של הבני נוח, היית איך הוא מצטט את זה?
כן.
שאלה הבני נוח, הוא די כאילו לוקח את הכיוון של הסוגיה, כאילו, הוא מציר את הצד של...
הוא פוסק הירושלמי.
אה, כן? כן. זה לא...
שמה? מה הירושלמי פה?
שמצוות בני... שבני נוח לא מצווים על קידוש השם. זה מה שאפשר לו לפסוד גם כאביי בבבלי.
אבל בכל מקרה, התחושה שלי שאני קלטתי שהרמב"ם כאילו, דווקא זה שמשום מה, כאילו שהוא כן תופס את זה כמצווה, אז ברור לו שהמצווה הזאת, כאילו, בהקשר של הגמרא וכולי, שהיא פונה, שיש לה את העמד של הפרסיה, והיא פונה לרבים. אגב, אני מרגיש שכל המצווה הסטט הזאת היא בנויה לך, כמעט לא בנויה לסוגיות, אתה יודע, יכול לזרוק אותך בסוף. היא בנויה, כמו שאמרת, כאילו, הרבי ישמעאל על שני המדרשים האלה, של הבסיפה, לגמרי, כאילו, כל ההקשרים, ההכנה משאל ועזריה, הפרסום, הפסוקים האלה, כאילו, כל פה ממש כאילו אותם...
כן, וזה אני עוד אגב קצת בהמשך.
אותם מונחים. אבל... ואז בהקשר הזה, נזכיר את הפרק שיש לו בפרק במורה נבוכים, בחלק א' פרק א', אני מדבר שם על זה שהאמונה היא לחלוטין משהו שצריכה להיות, משהו פנימי כאילו בנפש. הוא אפילו אומר כאילו ש... סתכל זה עצמי, הוא אומר זה שאומר, דם, אין מספיר זה, שאמונה אינה עניין נמר אלא עניין מסתיר בנפש. צריך אדם להיות בחיית מי שמסתירים להם את האמת ומשיגים אותה, אף אם אין הם מבטאים אותה. כאילו, לחלוטין משהו פנימי. ופתאום יש פה איזה הקשר שבא דווקא, זה המקום כאילו שבא הכי מבחן את האמונה, שכולה פונה כלפי חוץ, וצריך איך שהוא מוציא, אז הפרשנות שאני מרגיש שהוא נתן לזה, זה דווקא להגיד שזה לא הרבה בניגון להגיד כל מיני מושגים שהרב שגר דיבר עליהם, לא ראיתי את הקשר של הרמב"ם, אני מכיר את הפרק הראשון שלו, על שהאמונה כלפי חוץ כאילו נותנת לה ממשות, כאילו גם עבור האדם המאמין, זה מקום כזה שהוא מוסר את הנפש, כאילו פה הוא נותן לה, הוא מוציא אותו החוצה כאילו מסובייקטיביות כלפי חוץ, יש לה ממשות וכו'. פה זה נטו בשביל לפרסם את זה, כאילו האדם המאמין, יש לו, איך הוא אומר את זה, ואף הפי שליבנו מאמין בו יתעלה. מסור עצמנו במיטה ולא נטו איך שכחרנו, אף הפי שליבנו מאמין בו יתעלה. כאילו מבחינת האדם עצמו, הוא בסדר עם עצמו, לא איזה מקרה מבחן שבו הוא... והפרשנות שהוא מעניק לזה, זה שאיזשהו... צריך קצת להבין מה בדיוק המטרה של זה, אבל... אני יודע, נמצא הרבה אצל הרמב״ם שהמצוות עצמם הן פועלות כאילו מין כזה מכשיר כזה לתקן את אמונת ההמון, לתקן את המחשבה שלא נטעו לחשוב שכפרנו חס ושלום.
זה יותר נמצא אבל בנימוק של המצווה, אני מדבר על משהו שהוא קצת עוד קודם לזה, כאילו השאלה אם כאילו ששם היא בכלל היא מצווה, כאילו אז הרמב״ם אומר שכן, כאילו כשאני אגיד שמישהו מקדש את השם, השאלה היא כאילו מישהו הולך למסור את הנפש, מה הוא עושה? הוא מונע עבירה ועל ידי זה הוא מקדש את השם, או שהוא מקדש את השם וכאילו זה לא משנה, זה כאילו העבירה היא פחות משנה, זה פחות העניין, כאילו יש ציווי, צריך לקדש את השם כאילו, וזה הנקודה. אפשר שהרמב"ם מגיע יותר לשם בהקשר של הפרסום, לא בהקשר של, לא בחלק השני.
אפשר להציג את זה, זה חשבון למדני שאני חושב שהוא נמצא בחלק מהאחרונים פה ואני לא יודע עד כמה. בוא נשאל מפרספקטיבה של הרמב"ם שמדגיש מאוד או רואה לנגד עיניו בצורה מאוד ברורה את הקביעה הבסיסית שחי בהם ולא שימות בהם, ועם הדגש של כיבוש השם בחיים וכו'. עכשיו, באופן מאוד ברור מה שנמצא מול העיניים שמדבר בקידוש השם במוסד סטרק זה חנניה מישאל ועזריה. עכשיו, ברור לרמב"ם שסיפור חנניה מישאל ועזריה הוא מודל עד כדי כך שהוא אומר שזו מצוות קידוש השם, נכון? לא נאמרו הדברים אלא...
עכשיו, זה לא נאמר כמודל, זה נאמר כאירוע היסטורי כמעט.
כן, זה כמעט מעמד הר סיני כזה, נכון? זה מעמד מכונן של התודעה של קידוש השם. עכשיו, מה מתיר לחנניה מישאל ועזריה למצוא את הנפש? הוא נשאל את זה רגע למדנית, אבל אני רוצה עוד רגע גם להציע את זה בעתיד יותר. הרמב"ם חייב לכונן את השפה, כאילו לבנות את השפה ההלכתית שתתיר את המעשה הזה. זאת אומרת, לא רק תתיר, אלא לא נהגו חנניה מישאל ועזריה, אלא למופת. זאת אומרת, ברור שיש כאן מעמד.
אבל הנה, אפשר להסתכל על זה משני כיוונים. אפשר להתיר את זה מצד זה שכאילו, אם הם לא יעשו ככה תהיה בעיה, ואפשר להתיר את זה מצד זה שאם הם יעשו ככה יהיה משהו גדול. שהם לא בהכרח כרוכים אחד בשני.
אני חושב אבל שאי אפשר להתיר את זה מצד זה שאם הם לא יעשו ככה תהיה בעיה, כי הרמב"ם, כמו שהוא עצמו אומר, אם, וכמו שהוא אומר, בלא תעשה, אני חושב שזה מופיע רק בלא תעשה, או שזה מופיע בעשה גם, שהרי אם הם יעבדו עבודה זרה לא יקרה שום דבר. הם לא יהיו חייבים, זאת אומרת, השפה ההלכתית לא יכולה לחייב אותם על מעשה שהם עושים באונס, נכון? כך הוא כותב.
כן, זה נמצא בלא
תעשה.
מה? זה נמצא גם בעשה?
לא, רק בלא תעשה.
נכון, רק בלא תעשה. אבל בלא תעשה, אני חושב, דברים מאוד ברורים. אתה לא יכול לחייב אדם על מעשה שהוא עשה באונס. ולכן, אין לכאורה, כאילו, בתוך השפה ההלכתית, אתה לא יכול גם, אילולי המושגי חילול השם וקידוש השם, אין לך אפשרות להפוך את המעשה הזה למעשה שהוא מעשה הכרחי. עכשיו, לכאורה יותר מזה, אם אתה לא יכול לחייב אותו על מעשה שהוא עשה באונס, מה מתאים לו למות? שוב, בשפה הלמדנית, אתה אומר שהרמב"ם מחפש את המתאים. מה מתיר פה לבן אדם למסור את נפשו? שזו שאלה שהיא אילולי הפרספקטיבה של בעלי התוספות שהפכו אותה למובן מאליו, שאתה מוסר את הנפש, אז באמת לא יעלה על הדעת שתמסור את הנפש. מה פתאום שתמסור את הנפש? מי מתיר לך, ולכאורה כלל נקוט וחי בהם ולא שימות בהם? את מה? בואו נחזיר את זה גם לגמרא, מה גורם לעליית בית
לתוזר? אני לא מסכים לזה.
את השלוש, אז רגע תן לי רק לסיים את אבות. אני חושב שקידוש השם אצל הרמב״ם, המקום של אהבה אצל הרמב״ם, שאני חושב שזה גם ההבדל בין אהבה לאמונה אצל הרמב״ם. ואת האמונה באמת, ליבנו מאמין בו, יתעלה, זה מספיק. אבל כאן מה שצריך זה לא להאמין בו, אלא לאהוב אותו. זאת אומרת, האהבה היא זו שמכוננת בסוף את התנועה של מסירות הנפש, ולא האמונה. והאהבה חוזרת פה כמה פעמים.
פעם אחת.
מה?
פעם אחת.
אבל זה נראה שזה זאת התנועה, כי באמת האמונה הרי של עצמה מתקיימת. זאת אומרת,
אני לא משוכנע בזה. הרב שגר, אני חושב, גם כתב הרבה על אהבה. כאילו, יכול להיות שזה קשור, אבל אני לא... לא יודע, כאילו, אני חושב שעוד אפשר להתלבט על זה.
לי זה נראה מאוד מאוד חזק, זאת אומרת, הזכות הזה של מסירת נפשנו למות ביד האונס על אהבתו התברך ואמונת ייחודו, המקום שבו, אז כאילו באמת, כאשר אנחנו מצווים לפרסם האמונה הזאת האמיתית בעולם, התנועה הזו של הפרסום, אני חושב שהיא הולכת פה חזק עם האהבה. בקישור גם שהרב שגר מצביע עליו של מצוות אהבה, שגם במצוות אהבת השם, כאילו במצווה השנייה, שהיא חלק מאותו סט, מצוות אהבה כוללת בתוכה את המרכיב של הפרסום, נראה לי שזה לינק מספיק חזק, זאת אומרת, זה כן קישור משמעותי, אבל עוד לפני זה, אני אומר רגע לגבי קידוש השם, נראה לי שוב שקידוש השם הופך להיות המטיר, ולכן באמת המוטיבציה של להפוך את קידוש השם למצווה בפני עצמה, זאת אומרת, זה לא, אתה לא לכאורה, שוב, מצוות עבודה זרק שלעצמה לא מספיקה כדי לחייב אותך למות, כי אף מצווה לא מספיקה כדי לחייב אותך למות. יש מצווה אחת שעניינה הוא בדיוק זה שאתה חייב למות בסיטואציות מסוימות. וזה מה שהיא אומרת, ואילולי המצווה הזאת לא היינו מעלים על הדעת שאתה יכול, שאתה מותר לך למות. ובזה זה עולה חזק מאוד עם דבריו באיגרת השמד, שמי שעבר עבירה באונס פטור. זאת אומרת, התודעה הבסיסית של הרמב״ם, שהיא ודאי מתאימה מאוד לרמב״ם, זה שהמרכיב הבסיסי שמחייב אותך זה אחריות. ואם אתה לא, אם עברת באונס, אז אתה פטור. אם עשית פעולה שהיא פעולה באונס והיא לא נסתה מתוך חירות גמורה, לא יעלה על הדעת שלחייב אותך עליה. ואם אלה, לא, אתה צריך להסביר טוב, לנמק בנימוק מספיק משכנע, למה בכלל בן אדם מותר לו למות על כזה דבר. זה גם, גם בהלכות אני מרגיש שזה הוקטור של הדיבור שלו. זאת אומרת, ההנחה היא שיש מצבים שבהם מותר למות. אולי אתה חייב למות, ואולי כן, אבל אם אתה לא חייב למות, אז אסור לך למות. זאת אומרת, אין בניגוד מאוד משמעותי לבעלי התוספות. זה שיגידו שתמסור פה שפה חופשי, לך קפוץ לאש הדולק את הקורא.
אבל פה אני חושב שכאילו שיש, אנחנו נגיע לזה עוד, ניגע לזה עוד בהמשך, אבל זה שדווקא, אם לא נקרא שנייה את מצוות חילול השם, וזה אני חושב שגם הרמב"ם מפריד ביניהם שתי מצוות שונות, בין חילול השם לקידוש השם. אם אתה קורא רק את קידוש השם, הרמב"ם לא נראה מאוד רחוק מהתוספות. כאילו... יכול להיות שאדם יכול להתיר לעצמו למסור את נפשו. כאילו, זה שאתה אומר שהמניע שלו זה לחפש את המטיר, אני חושב שזה יהיה נכון על רקע קריאת ההלכות, אבל בקריאה של ספר המצוות, כאילו, יש משהו ב... השיח הוא שיח מוות, לאורך כל הדיבור על קידוש השם. זה האופציה היחידה שנמצאת שם. כאילו, ואין אפילו, אין גדרים, מה שיגיע אחר כך בחילול השם, עכשיו נגיע לזה. אין גדרים, מוסרים את הנפש, כאילו, מה זה קידוש השם? למסור את הנפש. זה בעצם מה שעולה משם. בהקשר הזה אני חושב שזה לא מספיק. לא יודע, אני עוד, זה עומד אצלי כשאלה. כל הדברים שאני אגיד עומדים אצלי עכשיו כשאלה, אין לי... טוב, חילול השם. אז דבר ראשון שזה פותח בו זה האמירה שזה הפך חילול, שזה הפך חילול, הפך קידוש, איך הוא כותב? הפך קידוש? לא, הפוך. שקידוש השם זה הפך חילול השם, לא? לא משנה. בקיצור, שהם הפכים. אוקיי. עוד נחזור לזה, הרב שגר מצביע על זה שאם אתה קורא את זה אתה רואה שהם לא הפכים, עוד נחזור לזה מכיוון אחר. אבל בקריאה אפילו לא צריך להיכנס לפרטים, רק מבחינת כאילו לטעום קצת את השפה, כאילו מאוד, מאוד חזק השיח בחילול השם הוא שיח למדני. מה זה חילול השם? הוא מתחלק לשלוש. חלק ראשון מביא סדרה של גדרים, חלק שני הוא כזה, חלק שלישי הוא כזה, אין איזה גורם שמאחד בין שלושתם, כאילו למה את השם חילול השם. הוא לא מנסה לתת איזה רקע כוללני, אין קונספט. צריך אולי, לא יודע, לנסות לתפור פה קונספט, אבל הוא לא מגיש אותו על מגע של כסף כמו שהוא עושה בקידוש השם, שבקידוש השם יש רק קונספט, אין גדרים. כאילו אפילו יותר מזה, יש סיפורים, מובאים לנו את חנן של ועזריה, מובאים לנו את ישעיה שם, דרשות בסוף, הכל... כאילו הכל מנוסח בצורה יותר רעיונית.
לא, למרות שגם כאן, הגדרים שעוד רגע הוא, שאתה מצביע עליהם, הרי עוד רגע מפרק אותם. אני קורא רגע את אמצע הלכה. כי אין לבית דין לקיים גדר מלכות או מיטה אלא על מזיד ורצון ועדים והתראה, ולשון ספרה וכו'. והנה התבהר לך שופט עבודה זרה באונס, אינו חייב כרת וכל שכן מיטת בית דין, אבל עבר על חילול השם. מה בעצם הוא אומר? יש פה עבירה שאין לה, היא קיימת, אבל
לא, אני לא דיברתי על זה שהיא, לא דיברתי על, עוד לפני שאני מאפיין את חילול השם כעבירה, אני מדבר על השפה שלו. השפה שלו היא שפה למדנית, כאילו, אפילו עוד לפני שאני נכנס לגדרים. שהרמב״ם, טוב, אני נגיע אולי למה שאמרת אחר כך, אני לא יודע. דיברנו על זה כשקראנו שגדר פרסיה בהקשר של מצווה קלה נעלם. זאת אומרת, רבי יוחנן בגמרא אומר שבפרסיה ירג אפילו על מצווה קלה, הדבר הזה נעלם פה. צריך לתת לזה איזשהו תירוץ, לא יודע מה הסיפור של זה, אבל זה יאמר כהערת שוליים. בכל מקרה, השימוש של הרמב״ם בפרסיה פה, לעומת הפרסיה, המושג פרסיה שנעלם בקידוש השם, הוא הפער שבין חילול השם לחילול השם ברבים. כאילו זה הקשר של חומרת המעשה או משהו, כאילו, לא יודע, הגודל של המעשה או משהו כזה. כשאנחנו חוזרים למינוח של הרמב״ם בעשה ט, כאילו יש שם רק קידוש השם ברבים, אין קידוש השם סתם. זה יחד עם הסיפור של מה שאמרנו קודם, עם הפער בשפה, מייצר את זה שוב מחזק את הסיפור שהרמב״ם, כאילו, כשהוא דיבר, הוא התנסח בשני צורות שונות, כאילו, בשני שפות שונות, כשהוא מדבר, כאילו, על קידוש וחילול השם. עכשיו, אני חושב שצריך לתת את הדעת, למ? זאת אומרת, לכאורה הוא היה יכול להתנסח לקידוש השם גם בצורה למדנית. כאילו, את כל מה שהוא כתב פה על חילול השם, הוא יכול גם לכתוב בקידוש השם. כן, בקידוש השם. או בצורה הפוכה, כאילו, בחילול השם, לכתוב רק מה זה חילול השם, שיבוא בשעת שמד, יבוא גובר ויכפה, והוא יעבור ולא יערב. זה חילול השם. ומה זה קידוש השם? ולתת את כל הגדרים האלה. כאילו, כן, ויותר מזה, זה אפילו כאילו, לכאורה הדבר הזה כאילו, כמו שהרב נועם מציג, כאילו, דווקא הרמב״ם מפרק את ההקשרים של חילול השם. כאילו, הוא מעדן אותם, נכון? כאילו, אפשר, חילול השם הופך להיות משהו מצומצם יותר לאור הדיון הלמדני. כאילו הייתי מצפה מהרמב״ם לעשות אותו דבר על קידוש השם. כאילו, אם אני רוצה לצמצם את מסירות הנפש, כאילו כמו שם, אז הייתי מצפה לפרק דווקא את זה, כאילו להשאיר את זה כאיזה ערך מצד אחד, ולפרק כאילו את הגדרים שלו. לא יודע אם זה אפשרי לעשות את זה ביחד, אולי זאת הסיבה שהוא בחר הפוך. לא יודע, פה זה גם אני נתקלתי בשאלה, זה ברור כאילו?
מה, שאלה
שוב, יש פער רטורי מאוד גדול בין קידוש השם לחילול השם. למה לבחור לעשות ככה? למה לא לבחור לעשות הפוך? או למה לא לתאר את שניהם כאילו
נראה לי שאת חילול השם הרמב״ם צריך פחות. אחרי שיש קידוש השם, כאילו אם אני רגע הולך עם טענתי, שאני עדיין עובד מאחורי, אם באמת ייצרת את הקונספט של קידוש השם כדי להסביר למה יהודי חייב למסור את עצמו למיטה על שלוש עבירות חמורות, או לא למסור את עצמו, להתיר את עצמו למיטה, כמו שקורא לזה הרמב״ם, שזה ניואנס חשוב, זאת אומרת, לכאורה לי, אסור להתאבד לפי הרמב״ם. מותר לך להתיר את עצמך למיטה, זאת אומרת, להביא את עצמך למצב שבו תמות, אבל זה לא להתאבד. זה יהיה אסור לך לעשות בכל מקרה, אבל מותר לאדם להתיר עצמו למיטה במצב של שלוש עבירות חמורות בגלל גודלה ומשמעותה של מצוות קידוש השם. עכשיו לכאורה, ברגע שאמרנו את זה, כבר לא צריך את חילול השם. את חילול השם באמת לא נמצא באותה ליגה עם קידוש השם, זה בולט גם במקום של העבירות האלה. זאת אומרת, קידוש השם הוא באמת הופך להיות מצווה שהיא מהליגה הגבוהה, יחד עם אהבת השם ואמונתו, אמונת השם ואהבתו, וקריאת שמע ותפילה וברכות. יש קידוש השם, זה חלק מאותה מאותו סט. חילול השם הוא בסופו של דבר סל של דברים ש, שכתוב בפסוק, לא תחללו את שם קודשי, אבל אין לו, הרמב״ם לא זקוק לו כקונספט. זאת אומרת, הוא לא משרת, נקרא לזה שוב, את התמונה הגדולה של הרמב״ם. לכן דעתי הרמב״ם מנסח אותו ככה, זאת אומרת, הניסוח שלו שהוא מאוד באמת דווקאי והלכתי, והוא גם לא באמת מקביל להפך קידוש השם. הוא תוצר של העובדה ששוב, שבסופו של דבר הרמב״ם, א' הוא לא צריך אותו, וב' גם יותר קשה גם לעבוד איתו. כי התמונה שהרי שוב, זה הרמב״ם, עצם ההדגשה של הרמב״ם שאין פה עבירה, שאפשר להעניש עליה, בכל זאת יש פה עבירה, היא תמונה שברור לי שהיא מסבכת את הרמב״ם. של... כשהוא כותב את הדברים האלה. מה זאת אומרת, איזה עבירה יש פה אם אתה לא יכול לחייב עליה? זאת אומרת, הרי העובדה שאתה לא יכול לחייב עליה מצביעה בדיוק על נקודת התורפה הבעייתית, על זה שבאמת הוא פטור אם הוא עשה את זה. זאת אומרת, ולכן באיזה מובן אתה יכול להגיד שהוא עבר על חילול השם, וגם את זה עצמו הוא עשה באונס.
עכשיו אבל שיש גם את המקרה הזה גם הוא מגיע מהכיוון השני גם בקידוש השם. מישהו שמסר את נפשו היכן שלא צריך. אצל הרמב״ם לכאורה כאילו הוא כותב במפורש שהוא לא מקדש השם, אלא הוא מתחייב בנפשו.
נכון.
או לא שהוא לא מקדש השם, הוא מתחייב בנפשו. אולי הוא כן מקדש השם.
לא, נראה לי.
למה לא?
כי
הוא מסר נפשו במקום, כאילו בוא ניקח את הגדרים. בוא נהפוך את הרמב״ם, בוא נמסמר אותו. המקומות שהוא מסר את נפשו כשקפו עליו לעבור על דעת, נכון? והוא פרסם את זה. זה היה מפורסם, למה לא?
אתה אומר, אם אין אזכור של שלוש עבירות חמורות במצוות עת, אז יכול להיות ש...
אני לא אגיד שהרמב״ם יסכים עם זה, אני אומר, אבל אפשר, ודאי אפשר לסלף אותו ככה. כאילו, גם שם הוא נכנס לתסבוכת.
בסדר, אבל אני עדיין יכול אז להבין למה קידוש השם אבל הרבה יותר... תופס מקום, הוא הרבה יותר דרמטי מחילול השם. חילול השם בסופו של דבר, כמו שהרמב״ם אומר, ואולי גם זה המשמעות של מה שהוא כותב, שזה הפך קידוש השם, אין לו בעצם עמידה כדבר כשלעצמו. אולי זה המשמעות של זה שהרמב״ם כותב שחילול השם הוא הפך קידוש השם. אין ערך כזה של חילול השם. אין, אלא יש, הערך הוא הפוך, הערך שמרכזי לקונספט של הרמב״ם הוא קידוש השם. שהוא חשוב לרמב״ם לתפור אותו בתוך ההקשר של הסיפור, בתוך התמונה שוב של המצוות הראשונות של אמונה ואהבה ושל כאילו מצוות הברית האלה שהרמב״ם בונה סביבן את ההתחלה של ספר המצוות. זה חשוב לרמב״ם. חילול השם לא חשוב לרמב״ם. אבל אני אומר, אפשר גם להבין למה, שוב, כי הוא לא משרת שום דבר. הוא לא הופך להיות... אז בן אדם עבר, נניח, אז הוא עבר את העבירה ולא נהרג ועבר על חילול השם. So, עכשיו מה?
השאלה שהטרידה אותי יותר, למה להפריד כאילו בין שתי המצוות? כלומר, למה לא להגיד שזה מצווה אחת שיש בה עשה ולא תעשה, נגיד, או כאילו לעשות בניין מורכב, או להגיד שזה פשוט מצווה אחת וזהו.
טוב, עשה ולא תעשה, לדעתי אצל הרמב״ם ימים תמיד כשניים.
כן, אבל לא משהו, אז להפוך את זה לאחד.
האם זה לא חשוב, אבל הוא כותב שהמצווה הזו היא הפך המצווה השנייה?
אני לא חושב, כי הוא בפורש מחלק אותם לשניים ויותר מזה, כאילו אני חושב ש... המשמעות של... אני לא חושב שזה תירוץ, אני חושב שזה נכון בהקשר של, של ההפך, הפך קידוש השם. הסיבה לפער זה הסיבה לפער, זה שזה, שהם לא סימטרים, זה שהרטוריקה היא שונה. כאילו, כשאנחנו מגיעים להלכות, אז פתאום אנחנו מוצאים עוד מקומות שיש בהם קידוש השם. אני חושב שזה לא סתם. אני חושב
בוא נחשוב רגע על הרטוריקה.
שנייה, בגלל שהרטוריקה לאורך ההלכות היא אותה כאילו, היא רטוריקה שמשתמרת, זאת אומרת, זה אותו דיון הלכתי למדני, אז יעלה שם בהכרח גם קידוש השם. כשאנחנו מדברים על קידוש השם רק בהקשר הקיצוני שלו, כן? רק לצורך העניין, מה שיש שם זה רק כאילו מסירות נפש בפרסיה, זה הכי שיש שם.
עוד חנניה משל וזרק.
כן, שזה הקיצון, כאילו, הוא גם קידוש השם, בהלכות, הוא גם קידוש השם.
אבל הוא לא היחיד.
הוא לא היחיד, אבל מה שמוליד את הפער, את הפער ביניהם זה הפער בשפה, הפער הרטורי. ואז כאילו מה שמעניין בעיניי זה למה בכל זאת להפריד ביניהם. כאילו, אני מסכים איתך שהוא בחר להעצים את קידוש השם. אבל כאילו, למה? בסדר, אז נכון, אהבה וזה, אז למה להפריד ביניהם? למה להדעיך את חילול השם?
להדעיך זה תיאור יפה.
אני עדיין נוטה לחשוב שוב שחילול השם פשוט לא עזרו בשביל דבר.
מה זה עוזר?
לא משרת את הקונספט. זאת אומרת, חילול השם הוא מצווה, הוא עבירה בעצם כמו כל העבירות. קידוש השם הוא קונספט, הוא סיפור. חילול השם הוא לא קונספט. איזה סיפור אתה יכול לספר על חילול? זאת אומרת, בוא ננסה רגע לנסח את מצוות חילול השם כמו כהפך מצוות קידוש השם. חילול השם הוא שיעשה כמי? כאחאב הרשע? כאילו, מה, אתה מבין?
אני מסוף ההלכות יש לו איזה שני זה, גם את הדוגמאות של ה... גם הכולל השני וגם הדוגמאות
האחרות. כשלמה שהלך ועבד עבודה זרה...
מישהו חבינה עושה להכעיס, כאילו, יש...
כן, זה דוגמאות, זה לא סיפור, זה כאילו, זה עוד פרטים.
לא, חילול השם זה לא, מה, אפשר להביא פילגש בגבעה, אפשר להביא...
זה חילול השם?
כן.
למה?
כן, גילוי הראיות ברבים.
זה לא חילול השם, זה עבודה זרה בגילוי הראיות. לא, אף אחד לא הכריח אותו.
ובדיוק היה שם חילול השם כל כך גדול.
למה? אבל אף אחד לא הכריח אותו, זה לא נכון.
אני מרגיש...
אז הוא אומר שהוא לא... שאין לו שימוש בזה, לא?
שנייה, אני... אבל לא, אני נוטה להסכים עם הניתוח שלך, אבל אני לא יכול לחבר אותך בשאלה של סוף העניין, ממה הרמב״ם, מה מעניין אותו וממה הוא מתלהב. כי התחושה שלי מהקריאה של... זה שאלה כאילו... אני מסכים משהו בניתוח שיש, שחילול השם זה חלק מכל הסל כזה של המצוות. זה גם קשור לזה שבסוף כאילו הרמב״ם בספר מצוות, כמו שקראנו בהתחלה ואמרת את הדבר המאמר הזה שם, שבספר המצוות הוא בונה הארכיטקטורה של ההלכה, זה מבנה כזה כאילו, פה אני מציב כאילו מין כזה הכנה למשנה תורה, לבנות את... כאילו המקומות של הנורמה, הנורמטיביים. וקידוש השם זה מקום כזה פתאום שהוא חורג כאילו מהמקרים של היום יום. זה חייב משלב הזה הריה, במקרה שבו נבחן כל המודל הזה כאילו של התורה, של קיום ההלכה וכו'.
שברור כמו שאמרנו גם אתמול, שהסיפור שלך היום משלב הזה הריה, הרמב"ם מכיר אותו גם כמודל של ההגדה לאברהם, שנופל לתוך כבשן האש.
כן, זה בכלל מאוד אצלו בעבודה
זרה. כן, אצל הרמב"ם זה חתיכת סיפור בסיפור הזה, זה לא... אפשר להבין למה הוא מתלהב ממנו. למה זה...
זה היה רפה, זה יצא רפה. אבל התחושה שהייתה לפני כן שזה... שדווקא... למרות ששם נמצא מקום... שוב, אני קצת חוזר כדי להקשרים של מורה נבוכים. הרבה מורה נבוכים, עוד שוב, אפשר לחלק במורה נבוכים לזה, אבל דווקא מקומות שהוא מאוד מתלהב, הרבה פעמים יש מקומות שזה לא... שדברים שהוא כותב לא נכנסים, דברים התורתיים, מה שנקרא, האמונה המון כאילו הרגיל של ההמון וכו', שבהם דווקא נראה שהוא מדבר כזה בפתוס וזה, זה נראה קצת לא אמין, כי כאילו זה לא מתיישב לו עם ה... הוא לא מצליח להכניס את זה לתוך הסדר הרמב"מיסטי הברור שלו, של העולם, של וכו', התפיסות שלו, אז שם הוא כאילו מדבר קצת בפתוס, ואתה חושב שבאמת שאצל הרמב"ם, שוב, לא... אני לא אומר שאתה מספיק מתלהב במצוות תעשה מהמקום הזה. התחושה הזאת היא שוש, אין את הסבירה הטכנוקרטיה ההלכתי הזה של זה, זה דווקא... כאילו הרבה כן, הוא מעוניין כן להציג לך מה ההלכה אומרת, לא המקרים שחורגים מההלכה, מהם הוא פחות מתלהב, זה התחושה שלי. אין פה, אני לא מרגיש פה הרבה פאתוס של אהבה וכו', למסירות נפש, הוא מזכיר את זה פעם אחת. בעיקר הוא מנסה להוציא את זה קצת מהכלל, להגיד שוב, יש לא מסתרסה המצווה הזו אלא המעמד הגדול וכו', והמוקד החזק שלו זה וחי בהם, ככה אני, זה התחושה שלי.
בקידוש השם?
כן.
זה לא מוזכר אבל.
מה? זה שזה בכלל באמצר, כי זה לא קשור פה, בכלל בהם. ואני אומר, התחושה שלי שאצל הרמב״ם, בעולם שלו, זה כן מוזכר במשנה תורה, שזה הוא פותח.
לא יודע, אם היית קורא רק את הסטט, כאילו, מה שיש זה מסירות נפש. אין בחי בהם.
כי זה הנושא של המצווה, אבל זה לא...
נכון, אבל...
לא יודע, אם זה כזה משהו שהוא נמצא,
אם אתה מניח את זה,
למה אתה מניח את זה, לצמצם את זה ל...
אם אתה מניח את זה כקונספט, אין פה שום דבר שמצומצם.
למה להגיד, נמצא את זה מטעב ולא נטעו לחשוב שכפרנו, כאילו, אין בזה שום איזה משהו משמעותי לאדם המאמין, לצורך העניין. אם אדם המאמין מתלהב מזה, אני מניח שאלו איזה תוכן כאילו שמשמעותי עבורו, כאילו הוא זורק את זה, נטו משליך את זה החוצה, אני אסור עצמנו מיטב ולא נטעו לשור שכפרנו, רק כשליבנו מאמין בו יתעלה, וגם לא נסתה מצווה הזו אל המעד הגדול וכו'. כאילו זה הכל, לא, אם זה הייתה התלהבות של תוך סלם בעלי התוספות, אז זה היה מקבל, ששם כשמדברים זה נשמע כאילו זה, יש להם מקום משמעותי בחיים, בחיי היום שלהם. ופה זה כאילו נשמע שהוא לא... פיצור, זה לא נוכח, אז תוקע לך...
אני חוזר לטענה של הרב שגר פה. הטענה של הרב שגר על הרמב״ם היא אולי מסכמת יפה את מה שאנחנו עושים, את המצוקה שאנחנו נמצאים בה. וזה מה שהרב שגר עשה לרמב״ם בהרבה מקומות, שהוא טוען שהרמב״ם הוא לא קוהרנטי באופן מכוון. זאת אומרת שהוא, הטענה שלו כאן, שוב, לא פתחתי עכשיו את הפרק הזה, בפרק ג', אבל הטענה שלו, אם אני זוכר נכון לרמב״ם פה, היא שהרמב״ם באמת משלב את רבי ישמעאל ורבי עקיבא באופן שהוא לא יכול לעבוד בבת אחת. זאת אומרת, כשבעצם ההגדרה של מסירות הנפש על אהבה היא כמובן מדברי רבי עקיבא, אבל היא יכולה להתקיים רק בתנאים של הפרסיה מדברי רבי ישמעאל. עכשיו, זה באמת שתי הגדרות שהן לא קוהרנטיות. זאת אומרת, כי הפרסיה לכאורה לא כרוכה באהבה, אלא היא דווקא תוצר באמת אולי של חילול השם, של המאבק, עוד שהאהבה לא כרוכה בפרסיה מצד שני.
כן, אבל מה שמאפשר לעשות את המעבר של מהפרסיה כמאבק לפרסיה כפרסום, זה בדיוק האהבה.
הנה חינם, זאת אומרת, הוא טוען שהפרסיה כפרסום היא תוצר של השידוך בין האהבה של רבי עקיבא, ומכאן אבל גם הצרימות בפסיקה, כי הטענה שלו בדיוק זה שהמצווה של האהבה כשלעצמה, אילולי הממד הפריטיבי שמגיע מדבר רבי ישמעאל, לא הייתה תלויה בכלל בפרס, זאת אומרת, זה לא, מה שהוא רוצה לטעון זה שזה לא אינהרנטי באופן הכרחי לאהבה להיות תלויה בפרסיה או בעבירות החמורות, ושהשילוב של הפרסיה והעבירות החמורות פנימה מגיע בעצם ביסודו מהמרחב של רבי ישמעאל, שהוא המרחב של הפרסיה, או המרחב של שעת השמד, הוא המרחב שכאילו ממנו נולדות האנרגיות של הגבלת האהבה דווקא לסיטואציה הזאת. עכשיו, מה שהוא רוצה לטעון זה שבדיוק הצרימות האלה משקפות את השילוב שהרמב"ם עושה באופן לא, בין שתי תפיסות שהן באמת לא עולות בקנה אחד. זאת אומרת, אין כאן באמת שידוך מלא, נגיד הרב שגר, בין שני העולמות של רבי עקיבא ורבי ישמעאל, אלא ניסיון באיזשהו אופן לאחוז בבת אחת בשניהם, ולהוליד דרך האחיזה בשניהם איזשהו קונספט שלישי.
באמת של כל של האדם שבא ללמוד את הסוגיות האלה בגמרא, זה מה שבאמת גם קורה לאדם שלומד אותם,
שזה התמונה שהוא יקבל בסוף.
כי מצד אחד זה כך חזק כאילו כל העולם הזה של רבי עקיבא, אבל כשאתה בא להלכות אתה לומד את זה, כאילו זה לא איזה משהו ש...
למעט דבר אחד שהוא יהיה רבי עקיבא ולא רבי ישמעאל, וזה החובה למסור את הנפש בעבודה זרה, גם שלא בשעת השמיים. אבל זאת הטענה של הרב שגר, שאני חושב שהיא משקפת יפה, כמו עכשיו אני רגע חושב על כל הדיון שעשינו פה עכשיו, זה בדיוק הטענות, הבעיות שאנחנו מתבחבשים בהן, אלה בדיוק הבעיות. הבעיות היא שהמשחק של הרמב״ם בשתי שפות שונות, ששאלה היא מה היחס ביניהן. זאת אומרת, האם באיזה שפה הוא ממקם את עצמו. הטענה של הרב שגר, זאת בכוונה, הוא לא ממקם את עצמו באופן מלא באף אחת מהשפות האלה, הוא לא משתמש בבת אחת בשתיהן, כשהקונספט המאחד יהיה באמת הקונספט של אהבה, זאת אומרת, של מסירות הנפש על האהבה בפרסום. עכשיו זה באמת אבל קונספט בעייתי, הוא לא עולה, זאת אומרת, א', הוא לא נותן מענה לכל הסיטואציות, וב', בתוך הדברים של הרמב״ם אתה רואה שהוא לא מונח באופן מלא, הרמב״ם כאילו משחק עם מסירות הנפש ביד האדם, וזה לא קורה אלא בפרסיה. זאת אומרת, המשחק של הרמב״ם בין ההגדרות תוך לשונו משקף את המתח בין התפיסות השונות. נכון? אני צוטט שזה מה שהוא כותב? אתם קראתם את הפרק הזה?
ממש רפרפתי אותו בשתי דקות עכשיו. טוב, לא יודע, בשבילי אני עדיין מרגיש שחילול השם עוד זוקק, כאילו זוקק מחשבה למה הרמב״ם, למה הוא עשה לו את כל הדבר הזה. עוד דבר שאולי קשור לזה, זה שבסיומת של כל מצווה הרמב״ם נותן את ההפניה לאיפה מרכז הדיון. נכון? זה הרמב״ם, זה לא תוספות מאוחרות. נכון? לא טועה. כאילו, כן, וכבר נכפה על זה, וכבר התבררו משפטי מצווה זו. והנה התבררו משפטי מצווה זו, וכל סיום של מצווה. עכשיו, מאוד מוזר שבקידוש השם הוא מפנה לסוגיה שלנו, שזה הגיוני בסך הכל. כאילו, אתה רוצה ללמוד את הגדרים לך לשם, אבל בחילול השם הוא לא מפנה אלינו, הוא מפנה לפסחים קפה, שזה מתרפין ועצי השירה, וליומה, שפייבט פיידלת פייבב, שזה כל העיסוק בחילול השם. אבל איפה סנדרי נעלם? למה פיקוח נפש נכנס פה? כאילו, לא דיבר פה בכלל על פיקוח נפש.
מה נכנס פה?
פסחים קפה, מה הוא קשור?
מה זה שם פסחים קפה?
מתרפים בעצי השירה.
כלי הייתי אומר אבל שהחלק הראשון, כולל הראשון הזה שמונה שם, זה ההפך קידוש השם, כאילו, ואז זרק אותך לשם, ואני חושב את זה מזוותר.
בסדר, אבל גם אם כן, כאילו, אפילו אם זה נכון, שאני עוד לא מסתפק בזה, אבל גם אם זה נכון, כאילו, מה הקשר פה פסחים עכשיו?
בסדר.
אין שם אפילו חילול השם, לא מוזכר שם בכלל, רבי ישמעאל לא נמצא שם בסוגיה בכלל.
מה כן
מופיע
שם?
יש את רבי אליעזר של ואהבת, ויש את רבי, ואחר כך את המאי חזית, זה מסכן.
למה לא להגיד שזה שלא מתרפים בעצה, כאילו שמי שיתרפא בעצה שירה זה חילול השם?
כי למה לומר, למה כן לומר את זה?
לכאורה, אם זה מערך המוצגים שבתוכה אתה מסביר את כל הדיון הזה,
אבל זה לא מופיע פעם אחת בכל הדיון שם.
שם לא, אבל
אז תביא מקום אחר. הייתי מבין אם הוא נגיד היה מביא אפילו את עבודה זרה, כן? את הדיון של רבי ישמעאל ובן דמה, ששם עוד כאילו הגמרא מתנסחת במושגים האלה. טוב, אבל זה...
זה שאלה
פחות... כן, פחות...
פחות בסיסית.
היא אולי יכולה לפתח דברים, אבל לא יודע בדיוק מה היית אומנת. משנה תורה?
כן. רגע.
יש עוד הערות על ספר המצוות?
רגע, אני אקריא, אבל אני בוא נקרא לך רגע את מה שהרב שגר כותב על ספר המצוות. מצוות קידוש השם, אני קורא טוב, יש לכם. הרמב״ם, בהגדרת מצוות, כל בית ישראל מצווים, יש לך? לך יש. בפסקה שמתחילה כל בית ישראל מצווים. אז אני קורא פה, הרמב״ם מייחד למרטירולוגיה מצווה מיוחדת. אני לא יודע אם זה מה שיצא בסוף. לא, זה כנראה קרוב. פתח רגע, עשה את התקוות אחר להגיד לנו. פרק שישי.
כל בית ישראל מצווים, בהגדרת מצוות תעשה?
כן. אז בפסקה השנייה, התשובה ברורה מצטרפת לדברים הקודמים, הרמב״ם מייחד למרטירולוגיה מצווה מיוחדת. יש, פרק שישי. פסקה שמחה
באופן מביך המדי.
לא, עוד קדימה, אחרי הפרסום כאילו שעבר. עוד אחד, הנה. תעבור עמוד רק.
גם כאן התשובה בו.
כן. הרמב״ם מייחד למרטירולוגיה מצווה מיוחדת, והיא מצוות קידוש השם, כאשר אין סימטריה בינה לבין האיסור לחלל את השם. בצד ההגבלות שהרמב״ם מציב ביחס לקיום ומצווה, הוא בא ומוסיף שמצווה זו אינה נורמה מחייבת כל אחד ואחד, ואיננה מוטלת רק על יחידי סגולה. כלשונו בגריות השמד, מצווה שיהרג ועל יעבור בכל מקום, בכל זמן ועל איזה עניין שיהיה. מכאן גם ההצהרה החגיגית כמעט שאיתה פותח הרמב״ם מלאכות אלו, כל בית ישראל מצווים. המשך הפסקה בספר המצוות, המתאר את חנניה משלב ועזריה, מחזק גישה זו. ישנה מצווה של מרטירולוגיה, אך זו מוגבלת כאמור לסיטואציות נדירות ויוצאות דופן. עד כדי כך חשוב לו לרמב"ם לייחד מצווה למרטירולוגיה, שהוא מוכיח מתוך הסוגיה שמצוות קידוש השם היא מצווה עצמאית שיש למנותה במניין המצוות. ואני מדלג טיפה, המרטירולוגיה היא נעשית והמבע הגבוה של אהבת השם, שהרמב"ם מעצים לא פעם את חשיבותה ומרכזיותה בעבודת השם. אהבה זו היא גולת הכותרת של הזיקה לבורא יתברך. המוות על אהבה אינו הביטוי הקיצוני שלה, מכאן הצורך להדגיש את היותה חובה נורמטיבית המוטלת על כל יהודי ולא רק מצווה ליחידי סגולה. כאן נמצא את הסיבה לכך שהרמב"ם מפרט את חלקי המצווה דווקא באיסור חילול השם, ולא כמתבקש במצוות קידוש השם. מצוות קידוש השם היא מצוות המרטירולוגיה. חלקי המצווה שאינה מרטירולוגיה נכללים בחילול השם, והם נובעים מן האיסור לחלל את השם. אפילו הלכת השמד המצרנית להלכת הפרסיה איננה נכללת במצוות קידוש השם. זאת משום שהמניע שלה הוא הישרדות האמונה ולא המוות על אהבתו יתברך.
טוב, אני לא מסכים לזה לגמרי. אני מקבל כאילו את מה שהוא כותב על השילוב של רבי עקיבא. עולם השילוב של רבי עקיבא מוביל אותו להניח את מצוות קידוש השם שם ולבחור בשפה קונספטואלית ולא למדנית. אבל אני חושב שסתם ככה, כאילו, מצוות קידוש השם היא באמת הפך מצוות חילול השם, והיא כן סימטרית. הסיבה לפערים שלא נמצאים בספר המצוות זה הבחירה בשפה אחרת. ואני חושב, אבל כאילו, זה פער הוא לא פער שמונח בעצם המצווה. בעצם המצווה הגדרים הם אותם גדרים, כאילו, כמו שמופיע
בהלכה. בהמשך הרב שגר מסך את זה ממש בלשון בריסקאית. אומר שיש צווי דין.
כן, זה אני זוכר, על זה אני לא מסכים. כאילו, אני חושב שזה לא נכון.
שזה אותה מצווה.
זה אותה מצווה. וכאילו, הלכה ד' בהלכות, זאת שעושה, אולי נקרא אותו בהמשך, זאת שעושה את ה... יש חילול השם וחילול השם ברבים, ויש קידוש השם וקידוש השם ברבים. כאילו, ממש, לכל האורך מראה כאילו את הסימטריה של ההלכות. אני חושב שכאילו, זה לא צבאי דין, זה אחד, רק שבהיבט הקונספטואלי...
כל זה, לא משנה, עצם זה שהרמב"ם אבל מחלק את זה בספר המצוות, זה מבחינת האיסימטריה. כל מה שאתה אמרת עכשיו זה חילול השם.
לא, אבל
הרב
שגר הוא מכיל את זה גם על ההלכות. הוא טוען שיש הבדל בין אותו קידוש השם שנמצא בפרסיה, למקדש לרב גדול שהולך בציצית ותפילין ברחוב ועליו נקרא ישראל אשר בך אתפאר, שזה צבאי דין, זה קידוש השם שנובע מחילול השם, וזה קידוש השם של קידוש השם. אני חושב שזה לא נכון. אני חושב ששניהם מגיעים מקידוש השם, וכאילו הרמב״ם כן תופס אותם כמצוות שהם כן סימטריות אחת לשנייה ושונות אחת מהשנייה בסימטריה, כאילו בצורה שמתאימה אולי דברי רבי ישמעאל. רק שזה נכון שכאילו מבחינת הדיבור שלו על קונספט הוא יעדיף לדבר כאילו דווקא על המקרה הקיצוני.
למה?
בגלל שהמיזוג של השפה של רבי עקיבא בהקשר של אהבה היא זאת שתוביל, כאילו היא פותחת פתח יותר גדול מאשר חילול השם.
בסוף עוד אני לא יודע אם יש הבדל גדול במה שאתה אומר למה שהוא אומר. אתה מדבר על השפה והוא יגיד שזה כאילו הוא יהופך את זה טיפה יותר מהותי, להגיד שזה צווי דיני במצווה עצמה.
כן.
גם אם אתה מדבר על השפה, בסופו של דבר יש פה שתי שפות שונות, שמעצבות שתי הלכות שונות. זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מהעובדה שבסוף יש כאן שני סוגים של קידוש השם שהרמב"ם עוסק בהם. אחד, כמו שאתה אמרת עכשיו, הוא על רקע דברי רבי עקיבא, הוא מקבל איזו העצמה של ההיבט של האהבה והפרסום וכולי, שמקבלים הדגשה. והשני הוא זה שהוא באמת הפך חילול השם. עכשיו, אני מסכים עם הדגש שלך לזה שיש הבדל בשפה, עוד מעט אולי נקרא את ההלכה, אבל נראה בהלכות, אם הדברים גם מתעצבים באופן הזה. אבל לפחות באופן שבו, מה?
הוא משכנע.
הוא משכנע. באופן שהוא קורא את שתי המצוות, אני חושב שהוא באמת משכנע. זאת אומרת, ההצעה שלו לקריאה של מצוות תעשה ולא תעשה פה, אני חושב שיש לה... יש רגליים. יש רגליים בעיקר במובן הזה ש... הוא מציע פרשנות, זה עולה הרבה פעמים אצל הרב שגר, שהוא מציע פרשנות משכנעת להסביר למה זה לא קוהרנט. זאת אומרת, הוא לא באמת נותן תירוץ, אלא הוא לוקח את התמונה כמו שהיא על בעיותיה, ואומר, טוב, היא ככה צריכה להיות. היא משקפת את המורכבות של הסיטואציה, של הסוגיה, של הדיון. יש פה באמת, אלה המוטיבים שעולים בסוגיה, אלה הוקטורים המרכזיים שעולים בדיון, והנה תמונת ההלכה של הרמב"ם משקפת את המוטיבים האלה, ואם נהיה מספיק ערים כאילו לזרמי התשתית של הרמב"ם, אז נבין שהוא באמת כתב לא קוהרנטי, אבל הוא מנסה ליצור מזה תמונה אחת. זה בעצם
טוב, ההערה שלך ברור שהיא חזקה, כאילו, מה שמסתיים כל מיתון. היא חזקה מזה שהרמב״ם מתבטאת, הוא באמת, שוב, מה שאמרת עליהם לפני כן, שהוא מפנה לסנהדרין, כאילו, מתבטאת, ולא בחילול השם, זאת אומרת, זאת אומרת, ברור שהוא רואה את כל הגדרים האלה חלק גם מקידוש השם, אבל שוב, השאלה מה, בסוף מה כתוב בגוף הזה. כן, סבבה.
משנה תורה? טוב, גם פה בעיקר יש לי שאלות, אני כאילו אנסה לפתוח עליהם. טוב, קודם כל משנה תורה כנהוג מסתכלים מלמעלה, אז קידוש השם נמצא בתוך יסודי התורה. הייתי מצפה שזה ברוצח ושמירת הנפש כמו רודף נגיד. כן, כאילו אם סתם הייתי פותח הייתי הולך לשם ולא ליסודי התורה. חוץ מזה, בתוך יסודי התורה זה מונח בין, טוב, זה כבר וורט, אבל טוב, זה עומד כשאלה, לא יודע מה לעשות עם זה, זה דבר ראשון. דבר הבא, כאילו מבחינת ההקשר הקונקרטי בתוך יסודי התורה זה מונח בין דיבורים מטאפיזיים על יסודות וגלגלים ודברים כאלה, לבין עיבוד שם השם. עכשיו אני חושב שזה נמצא, כאילו זה מעורר דיון שהוא כבר אתימולוגי בקידוש השם. כאילו,
מה היחס לשם השם?
זה שם, זה כאילו במובן של כינוי, כאילו הבעיה, אני מקדש את הכינוי או שאני מקדש את מה שהכינוי מצביע עליו, כן, כאילו את אלוהים או את הכינוי שלו, שזה נראה לי זה בדיוק יושב על התפר הזה, כאילו ביניהם.
אבל שזה בזמנו קצת בפסוקים, פסוקים הופיע הרבה פעמים
שם שמה,
כן, לא תחללו את שם קודשי, נכון, ונקדשתי בתוך מישראל. למה העניין הוא לחלל את השם? ההנחה, אני חושבת, שאתה לא יכול באמת לחלל את השם. אז הדבר היחיד שאתה יכול לחלל זה את שם השם, לא מעבר. אתה יכול ליצור איזושהי זיקה להתגלות באותה...
אצל הרמב״ם,
שם. השלילה שלו. כן, אתה אומר, אין כזה דבר חילול השם במובן ה... אוקיי.
טוב, מבחינת הפרק, פרק ההלכות, כמסגרת הוא פותח במושגים של קידוש וחילול ומסיים במושגים של קידוש וחילול. באמצע יש כמה נספחים, יש שני נספחים, נכון, שלא לגמרי ברור מה הסיפור שלהם, שזה דין מוסר ופיקוח נפש. כן, בהקשר של המבנה יש את הכותרת, כן, כל בית ישראל מצווים וקידוש חילול, ואז יש מסירות נפש, יש דין מוסר, פיקוח נפש, ואז יש את החילול של לאחיס וחילול של גדול בתורה. כשלא ברור לגמרי איך מוסר ופיקוח נפש נכנסו בפנימה, או האם הם באמת, כאילו, הם חלק אינטגרלי מהדיון על קידוש וחילול השם. שאלנו את זה האם מישהו שמת כדי לא להתרפא בעבודה זרה הוא קידש את השם? יש פה פרסום, יש פה פרסיה, סתם, לא יודע. עוד דבר, זה בהקשר של יש איזה פער קטן, זה רק אנקדוטה, פער קטן בין, כאילו אמרנו שקידוש וחילול השם הופכים ב"לא תעשה סמך ג'". וכשאנחנו דיברנו על זה בגמרא, שאלנו את עצמנו, מה זה אומר שהם הופכים? כאילו הם יוצאים מאותה נקודה, כאילו אם אני לא מחלל אני מקדש, אם אני לא מקדש אני מחלל, או ש... כאילו שיש גם איזה חוסר סימטריה מסוימת ביניהם. אז כאילו התחושה שלי הייתה שכשאנחנו מדברים על מסירות נפש, הם כן מצליחים להישען על אותה סיטואציה. כלומר, אם אני אמות, זה כאילו זה על אותו רגע אפילו. אם אני אמות או אם אני לא אמות, כן? זה יהיה הפער בין קידוש לחילול. אבל כשאנחנו עוברים למושגים האחרים של חילול השם, אז פתאום משהו אחר, כן? קורה דברים אחרים. כאילו, אם אני אשבע לשקר, זה מעשה אחד, ואם אני אהיה יהודי למופת, אז זה קידוש השם. אבל כאילו זה שתי אירועים שונים שהם לא, הם לא, הם לא מתחילים באותה סיטואציה. כן. וכנ"ל גם אצל...
באיזה מקרים שאמרת?
כאילו, בשני המקרים האחרים, בשני החלקים האחרים של חילול השם, זה לא, זה לא נשאר, זה רק אנקדוטה. ניכנס למסירות נפש. השפה של הרמב"ם משתמש בו זה במה דברים אמורים. אמרנו כל פעם הוא נותן מקרה, במה דברים אמורים בזה. מה זה, במה דברים אמורים בזה, כאילו, ואז עשיתי עם אריאל איזה תרשים כזה, יצא שבעצם כאילו את כל, את כל הגדרים של, של מסירות נפש הרמב"ם בונה בדיוק כאילו הפוך. כאילו, נוצר איזה עץ כזה שהוא מתחיל מהסוף.
למרות שזה תלוי אם אתה קורא את זה כאחד על גבי השני, ולא קורא את זה בנפרד. זאת אומרת, אפשר לקרוא את זה בנפרד, במה דברים אמורים בשם מסירות, ואז במה דברים אמורים חוזר להתחלה, כאילו התפצלויות שונות, ולא התפצלויות שבאות אחת אחרי השנייה. באמת לא אומרים משם מזאת חוץ מעבודת כוכבים ולא ירד לשבות דמים. עוד שלוש עבירות כאלה אמר לו בהלכה הבית.
מה?
מה?
ברור שהוא חזר להתחלה גם בשני.
בשני, באמת לא אומרים
לו. אבל נגיד בפרסיה משת שמד לא ברור שהוא חזר להתחלה. לכאורה אין באמת פער, פער ביניהם. כאילו, זה שני גורמים שהם לא תלויים אחד בשני.
מה?
פרסיה ושת שמד, מה שהשניים האחרונים. אין כאילו היררכיה ביניהם.
כל הדברים האלו שלא בשעת הגזרה. בשעת הגזירה מתים על הכל, נכון?
אבל גם בפרסיה מתים על הכל, אז מה ההבדל? נכון, והם שניים שלא תלויים לכאורה אחד בשני, אז למה לא אומר שיש אחד מעל השני?
נכון, ששם... איפה זה הפרסיה? לא, זה בסוף הלכה ב'.
בסוף
הלכה. כי אם נתכוון להעבירו על המצוות, בפרסיה, אם אין שם עשרה מישראל יעבור ועל ירג. אם נסו להעביר עשרה מישראל ירג ועל יעבור.
בכל אופן, כאילו, יש פה, כאילו קוראים את ההלכה, בעיקר את ההלכה א', ואיזו תחושה של החמצה. כאילו, לא, אם קראתי את ההלכה א', ממש כאילו התבאסתי, כאילו, לא הבנתי מה הוא רוצה. כאילו, הרי, אם תנחק את ההלכה א', לכאורה צריך לקרוא את ההלכה א' עד ד' צריך לקרוא אותם כרצף, אבל הלכה א' בפני עצמה, אתה קורא את זה, יוצא כאילו כל בית ישראל מצווים על קידוש הזה, ואז יש איזה דאון כזה, נכון, כיצד, ואז יעבור ועל ירג, אבל רגע, זה לא כאילו ששם, כאילו יש פה איזה, יש איזה, זה מאוד מוזר, כאילו זה לא ברור.
זה גם לא יושב על הדברים גם שהרמנו אמר, כי זה כאילו ההלכה א' זה ההד הזה של המצוות תת הצורך למצוות עשה. בסוף שאתה נכנס לפרטים, כאילו הפרטים מסבכים אותך עם כל העולם הזה של רבי
שמעון. אבל אז הייתי מצפה לעשות הפוך, לא?
הציפייה היא שכל הדברים מצווים על קידוש השם וכולי, מוזרים שלא לחללו שמרוב לא תחללו שם קדושי. כיצד? שיעמוד עובד כוכבים ואינוס את ישראל בשעת השמד או בפרסיה או בשלוש עבירות חמורות לעבור על אחרי, עם שור נפשו ואל יעבור, נכון? זה צריך להיות כמו הפתוס של מצוות תת באמת,
כן?
כשם שאמר בחנניה משל ועזריה, עשו נושא מקיף שם יש, כאילו זה מה שהיית מצפה שיהיה שם ב...
המקום הזה של המצוות עשה תת הוא חמקמק מכל מפרטי ההלכה.
אתה לא יכול כאילו להביא
אתה לא יכול להביא אותך בכיצד, הוא לא כיצד, הוא למקרים האלה כשזה
וכו'. אבל הכיצד הזה יקרה בהלכה ד',
הוא לא כזה כיצד, כאילו פתאום יש...
למה? הוא עושה שם אסיף, נכון? הוא עשה, אמר את
הלכה... כל מי שנאמר בו ירק ואל יעבור ונרק ולא עבר זה קידש את השם, ואם היה בישראל קידש את השם ברבים.
הוא עושה אסיף כזה, הוא כותב, הוא נותן לך את כל המקרים, את כל הדינים, לא בדיוק את כולם, אבל לפחות את חלקם. הוא כותב מה, מתי זה קידש, מתי קידש השם ברבים, מתי זה חילל, מתי חילל השם ברבים.
כן, יש איזה מקרה כזה, אבל כאילו, ואז הוא חייב לדחוף כל מיני דיבורי...
ואז הוא מחליט, למה? כשהוא מדבר על קידש השם ברבים, הוא מבין גם את חנניה משל ועזריה. ואת עשרת הרוגי מלכות.
כן, בהלכה ד'
כן.
אלא אם כן אתה אומר שוב שיש פער בין ההקדמה שהיא באמת מדברי רבי עקיבא, כאילו הפתיחה של הלכה א', שאחר כך כל סידור ההלכות הוא בעצם מדבר רבי ישמעאל.
כן, זה מה שאני חושב. שזה במובן, כאילו זה העצמה של החיים, אבל זה ממש...
אז במובן מסוים תגזור את המשפט הראשון של הלכה א' ותצרף אותו ל...
למשפט כאילו תגזור מהמשפט הראשון של הלכה עליך עד סוף המשפט הראשון של הלכה ד' כל בן ישראל מסביר בגלל ששאל הגדול הזה ומוזרים שלא לחללו שנאמר ולא תחללו את שם קודשי וכל מי שנאמר בו יארג ולא יעבור ונהרג ולא עבר איזה קידש את השם ואם היה בעשרה מישראל אז איזה קידש את השם ברבים זה כאילו ממש אפשר לדלג מאמצע הלכה א' לתחילת הלכה ד' כן
זה טוב, לא יודע, מאוד אני מסכים שזה רבי עקיבא רבי ישמעאל כאילו התודעות נוכחות אבל עדיין, זה מאוד מוזר אני עדיין לא יודע מה לעשות עם זה לגמרי
אני שנייה צריך לצאת רק לעשות טלפון אפילו מישהו שמתקשר אליו באחת השאלה מה אתם עוד יושבים? אני חושב את זה טוב, תמשיכו
אוקיי ענת עצמן גדר ענת עצמן ניסיתי לחשוב על זה, נכון? כאילו הוא הופך
לא הבנתי מה
הוא הופך
לא
הוא הופך
לא
מתי מתים בענת עצמן?
לא, זה כי בגלל זה באמת אומרים חוזר להתחלה גם אם לך השקרתי אמרתי, מה, אתה הופך את הקריאה כאילו?
שמה? הוא הופך?
מה פתאום?
כן!
תראה, במה דברים אמורים? מה זה דברים אמורים? הדברים הראשונים של רבים.
שמה?
של בחי בהם. הרי זה מתחייב בנפשו. במה דברים אמורים? הסתייגות. ואז במה דברים אמורים? במה שבו זוכר מתכוון על עצמו?
אה, אבל תקרא את ההמשך.
אז גם אתה...
אבל אם התכוון להעבירו על המצוות בלבד...
נכון, אתה
תקרא. אם היה בינו לבין עצמו ואין שם עשרה יעבור... מה? מה זאת אומרת?
נו.
הוא בדיוק הופך.
יעבור ועל יערי.
כן.
זה מה שאני אומר.
ולהעבירו על המצוות.
אם הוא עבור על המצוות בלבד, אם היה בינו לבין עצמו של עם ישראל, יעבור ועל יערי.
נו.
לא הבנתי, מה לך חרוך?
בגמרא... הנעת עצמה, הנעת עצמה זה סיבה לפטור.
נכון.
פה זה סיבה לחייב.
לא, לא נכון.
מה זאת אומרת?
באמת באמורים שאמרנו שאם הוא עבר, אם וחי בהם ולא שימות בהם ואם מת ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. קיצור, אסור למות. זה מה שאוהד כוחי מתכוון להנעת עצמו. אבל אם מתכוון לבוא עבר תקבד, אז, מה קורה אז? אם זה ברבים, אז יערוג יערוג יערוג. מה שכן, שהוא לא, הוא כן, בניגוד למה שנראה ושמה, שהנעת עצמם כן יוצר איזו סיטואציה, אם אני זוכר נכון את הסוגיה שהנעת, שלא הנעת עצמו, סליחה, כן יוצר איזו סיטואציה של אבישי נצא לדבר על זה של עמידה, כאילו שמשהו שחורג מהרבים, כאילו משהו שאתה נבחן גם במקרה הפרט, כאילו אתה מול הזה
כן
ואצלו זה לא נשאר, כאילו
זה מעמיד את האקזיסטנציאליזם זה הפן האקזיסטנציאליסטי של הגמרא
כן כאילו פה אבל הוא לא הופך לזה לא, זה היה גם רזו עם ההופך אלו אבל זה דווקא הגלט
טוב, יש לה, גם בזה יש עוד להגן
כמה זה שתראה כאילו, אנחנו רואים פה סיבות חזיקרון? תלווה את עדיין, כל ה... מה מעניין את הרמב"ם? זה השאלה כאילו, הבסיסית כאילו שאני אומר בכל זה, לזה אני מתלווה
טוב, עוד דבר דין מוסר אני לא יודע מה לעשות איתו לא ראינו את הגמרא, אז אני מתעלם הפתיחה של פיקוח נפש זה המשפט כי אין שמרו באונסים כך אמרו בחולאים עכשיו זה כאילו זה כמעט כמו מה שהוא עושה לא תעשה סמך ג' שהוא הפך חידוש השם באיזה מובן? באיזה מובן כאילו נכון? הוא אומר כאילו יש זהות בין אונסים לחולאים מהי? הרי כאילו הכל שונה, אין שום דבר דומה. בוא ניקח, בוא נאפיין אותם. אוקיי, אז יש העובר על שלוש עבירות חמורות, נענש.
איפה אתה קורא את זה עין עכשיו?
במסירות נפש, נכון? מי שעובר על שלוש עבירות חמורות הוא נענש למרות שזה היה אונס, נכון? כי זה בפיקוח נפש. במסירות נפש הוא נענש, נענש הלכה וו ואם עבר ונצטוף הלכה וו במקום שאין סכנה אין מתרפים מהם ואם עבר ונתרפה עונשין אותו בדין העונש הראוי לו כן, בפיקוח נפש הוא כן נענש במסירות נפש הוא לא נענש הנה הבדל ראשון, הם לא קשורים אחד לשני הבדל שני זה ברמת המבנה לשלושת במסירות נפש שלושת האיסורים מובאים כשלושה איסורים חמורים כמו בבית נגזה, בלי רדוקציה אין שום דבר שעומד מאחוריהם, הם אסורים כי הם אסורים כי הם חמורים, זה המצב. בפיקוח נפש פתאום הם מביאים את ההנמקות, זה אהבה, זה רוצח ונערה מאורסה, כאילו פתאום נכנס לדברים האלה, זה כאילו עוד הבדל.
אני בכלל לא מבין, אבל איך נכנס פה דבר שהדעת נוטל או שאין לי נפש תחת מפני נפש בהקשר פה?
זה מי חזי.
הבנתי, אבל איך זה קשור, איך זה נכנס בגן? מי חזי שייך לזה?
זה הסיבה ש... זה
נשים?
לא, כי יש השוואה... לא, בסדר, זה דיברנו, זה קשור לדיון שעשינו כבר על הגמרא. מה, כאילו מה היחס... למה הגמרא משתמשת בהקשרים של מסירות נפש בתוך הדיון על פיקוח נפש? לא נתן לזה תשובה מאוד טובה.
בסוגיה שם זה נכנס גם המאחזית?
כן.
אבל לא, אבל זה אפילו לא... בסדר, כאילו, אתה יכול להגיד סוגיה העתק, משתמשים כאילו במונחים, אבל הרמב"ם כשהוא מכניס... איך זה נכנס? לא משנה, ההסבר הזה.
אני יכול...
זה גם שזה נותן לו מי...
צריכים קפי.
אבל רגעת נפק
מישראל... צריכים קפי, זה מה שהגמרא עושה. היא בדיוק כותבת ככה, מה שהרמב"ם כותב פה. אחת לאחת.
מה זה ברגעת נפק מישראל להרפות נפש אחרת?
זה התרפות ברצח. התרפות ברצח. אני צריך את הלב שלך, אני צריך השתלת לב, אני צריך את הלב שלך, אני לא ארוג אותך כדי לקחת לך את הלב.
זה משהו מעבר. למה שאלה מקרה, לא יודע, אתם מקרים שלא מופיעים בגמרא. סתם מקרים...
למה זה מופיע?
מיימן.
שחקים קפה.
להרוג מישהו אחר בשביל שלך יהיה לב.
שחקים קפה.
שם השתלות, מה סתם?
אין מתרפים בעבודה זרה, בגילוי עבד, בשפיכות דמים.
טוב, מעניין. לא חשבתי באמת מה זה, מה זה אומר שפיכות דמים. נתעבוד בשפיכות דמים.
הנה לך. עוד דבר שהם שונים בו, עוד דבר שלכאורה הם שונים בו זה מה, גדרי פרס ישת שמד לא תופסים. נכון? כאילו בהקשר הזה גם, לכאורה לא נראה ששייך לדבר במושגים של קידוש וחילול השם בפיקוח נפש. אבל הרמב"ם כן שם את זה פה, אז כן מדברים עליהם, או לא נראה, אני לא יודע, כאילו. אז כן, זה כן נכלל בתוך קידוש השם, זה לא נכלל בתוך קידוש השם. כאילו נראה שיש איזה פער ראשוני משמעותי בין פיקוח נפש למסירות נפש. למסירות נפש יש תנועה של השלכה. כאילו, אני מניח את עצמי פה. כאילו, בפיקוח נפש זה התנועה הפוכה. אני אוסף, כאילו, אני לא מניח את עצמי על... אני לא כאילו, אני לא זורק. טוב, דבר אחרון זה הוולונטריות. נכון? כאילו, בתחילת הלכה א', בסוף הלכה א', הוא כותב, ואם מת ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו, לגבי מי שהיה צריך לעבור ולא להיהרג.
תחכה לנו, מה שנייה כזה? כן. יכול להגיע? לא. חזר שם יותר. וואי!
כאילו, אני חושב שזה... כאילו, התודעה הזאת, היא יכולה ללכת... היא עולה בקנה אחד עם זה שקידוש השם הופך להיות מצווה ולא איזה, ולא אבזרי, ולא אהבה. כאילו, כשהופך למצווה, אז הוא תחום בגדרים, כן? כאילו, כשיש לי, כן, זה מה שהרב נועם אמר, יש לי מטיר למות, אז אני מת. או שיש לי, במקום מטיר, יש לי ציווי למות, אני מת. אבל כשאין לי ציווי למות, אז יש לי ציווי לא למות. כאילו, אני נע בין חובות, אין כאילו, אין איזה פער, אין אפשרות. כשתודעה של רבי עקיבא כאילו תעלה דווקא את המושג ההפוך, היא תעלה כאילו לכאורה כן הוא צריך
למצוא את הנפש. אני מרגיש שאצל כמו שאמרת בהתחלה שרבי עקיבא שהרמב"ם הולך לחלוטין עם הרבי שמעון.
אני לא חושב שלחלוטין, רבי עקיבא נמצא, אבל הוא
נכון, טוב, אני מנסה בזה.
כן,
גם שהרבי אבל זו שאלה
שמקיפה פה את כל הדברים. פה אפשר גם לפנות לשאר הראשון. כאילו יש מחלוקת ראשונית, לא, אני לא נכנס. יש מחלוקת ראשונים גדולה, אז בעיקר רן וראש.
שהם בונים על
התוספות. זה לא תוספות, רן וראש. רן וראש לעומת רמב"ם ורמב"ן. כאילו רמב"ם ורמב"ן אומרים שאסור למסור את הנפש, והראש והרן אומרים שרשאי. כותבים מפורש, יש גם דעות ביניים, יש...
כאילו השי כשהוא לא מחויב.
כן, כאילו לא יודע, להגיד אם יכול למסור את נפשו על מצווה קלה, על שאר עבירות, ולא על שלוש עבירות חמורות נגיד.
גם עם גג הזה?
נגיד, כן.
או נגיד גם ביחיד לצורך.
כן.
לא ביחיד נגיד...
כן, אז יש גם שיטות ביניים, יש נגיד הנימוקי יוסף שאומר שאדם גדול כן רשאי, כאילו למה? כי זה כאילו איזה משהו, זה יותר סמלי, אבל סתם אדם פשוט לא יכול. ורבנו ירוחם אומר ש אם הגוי, כתב ככה, אם רוצה להחמיר על עצמו להרג בצינה אשר מצוות רשאי ולא ניקח חובל בעצמו וכן בירושלמי, ודווקא כשהגוי מתכוון להעבירו אבל להנאתו ניקח חובל בעצמו.
איפה
הבאת בכל אופן? המקום המעניין זה באיגרת השמד.
זהו, אני לא שאני רוצה לקרוא, הגיע לשמי. זה נראה לי מה זה אמצעי דווקא טוב ל...
אז זהו, אז הרמב"ם כותב ככה.
הוא מדבר, הוא מדבר.
אתה יכול לפתוח.
כן, פתוח עכשיו.
תחפש את המילים והמין הרביעי. הוא מדבר על ארבעה אנשים, על ארבעה סוגי יחס למסירות נפש. אז המין הרביעי מעניין זה השמד בין השמדות, ומה שראוי לאדם שיעשה בו. דעה שכל השמדות שהיו בזמן אחרים היו מצווים בהם לעבור על המצוות. והייתה במסיעת מעשה, כמו שאמרו התלמוד, שלא יתעסקו בתורה ולא יעמודו אל פניהם, או שיבעלו את נושתוהם נידות. אולם זה השמד, לא יתחייבו עשיית מעשה, זולת הדיבור בלבד. ואם ירצה אדם לקיים תר מצוות בסתר יהיה קיים. כן. ואין... משהו בספרד. ואין אשם לו, אלא אם יקרא עצמו בלא אונס שיחלל שבת, והוא אינו בכך אנוס. כי זה האונס, אינו מחייב לשום אדם מעשה, אלא הדיבור בלבד. וכבר נתאמץ אצלם שאנחנו מאמינים באותו דיבור ואינו בפי האומרו רק להינצל מן המלך כדי להפיס דעתו בדיבורים מן הדיבור. זה הנקודה. וכל מי שנהרה כדי שלא יודע בשליחות אותו האיש לא יאמר עליו אלא שעשה ישר והטוב. בדיוק הפוך, ויש לו שכר גדול לפני השם ומעלתו במעלה עליונה, כי הוא מסר עצמו את השם יתברך ויתעלה. אבל מי שבא לשאל אותנו אם יהרג או יודע, אומרים לו שיודע ולא יהרג. אבל לא יאמר מלכות אותו המלך אלא יושב בביתו עד שיצא אם הוא צריך עצמו וכו' וכו'. קיצר,
פתאום פה יש מקום
פתאום פה כאילו, כן, פתאום פה, כן, ולמה זה קורה? בגלל שאנחנו מדברים על דיבור, אבל זה מוזר, כי הדיבור פה, הרמב"ם כותב מפורש שהדיבור הזה כאילו זה מהשפה ולחוץ. נכון? כאילו כולנו יודעים שזה לא, שאף אחד לא מאמין בזה. אז הרב רבינוביץ' כותב על זה כך. זהו מקרה של הלכה, בלפש, בפשוטה. הוא כותב, זהו מקרה של הלכה ואין מורים כן מצד עבירה לשמה. למרות שעשה עבירה נידון לפי כוונתו שנתבררה לשם שמיים ובדיעבד קידש את השם. שזה מאוד מגניב. לא יודע. אבל זה קיצור, כאילו הוא מכניס את המושג של עבירה לשם, זה המושג החתרני על הרמב״ם.
מה שחליט
זה? כן. זה... טוב.